ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי הפודקאסט המרתק ואחרי הזום המרתק שהיה לי עם בנק מזרחי טפחות, אחרי שדיברנו על המשכנתא הפנסיונית בשני אפיקים, גם בזום וגם כאן בהקלטת פודקאסט, החלטנו להציג ולפתוח, וביקשתי והזמנתי את בנק מזרחי טפחות להציג עוד אפשרויות מיוחדות שמאפיינות את הבנק, והמטרה היא באמת לפתוח את העיניים שלכם ושלי לעוד דרכים שאנחנו יכולים ליהנות ממשכנתאות, לא במקומות הקונבנציונליים. אני לא מתכוון לדבר על המשכנתא הרגילה וכל הדרכים הרגילות, שזה כולנו מכירים או אנחנו שומעים את יועצי המשכנתאות, אלא היום אנחנו רוצים לדבר על המשכנתא העסקית. הרבה מאיתנו, אני במיוחד, קונים נכסים מסחריים, אנחנו רוצים לפתח את העסקים שלנו וליצור לנו נכסים, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו עומדים בפני מצבים שאנחנו באים למול בנקים ונותנים לנו תקופות קצרות, ובנק מזרחי ונתן לנו, מזרחי טפחות, ונתן לנו את הפתרון הנכון. אז הזמנתי לכאן את שי דקל. שי דקל, נציג בנק מזרחי טפחות, שתכף יציג את עצמו. ועם שי דקל אני הולך לפתוח לכם את העיניים לאפשרויות החדשות שיש לנו ברכישת נכסים מסחריים. אז ברוך הבא שי דקל, תודה שבאת לירושלים.
תודה רבה צחי, אני מאוד מאוד שמח להתארח פה, קודם כל תודה רבה גם על ההזמנה. אני חושב, תראה, אנחנו את המוצרים שהצגת, גם הפנסיוני, גם המשכנתא לעסקים, ועוד מוצרים שאולי נפתח עליהם בהמשך פודקאסטים, זה מוצרים שאנחנו כן משווקים ופרסמים, אבל לצערי, במגבלות הפורמט הדיגיטלי, אם זה בערוץ הטלוויזיון, אנחנו יכולים רק לתת את הדגשים, את המשפטי מפתח. אני מאוד שמח להיות פה, במיוחד בגלל שזה פורמט מעולה, להסביר בצורה יותר טובה, ואני מקווה גם עניינית, את מאחורי הקלעים של המוצר, איך הוא בעצם מתאים לכם, או לכל בן אדם שמתעניין בתחום הנדלן, ובוא ניכנס, בוא נצלול.
אתה יודע, אחת הסיבות שבאמת בחרנו לדבר על זה, ושעוד דיברנו בטלפון, הרי אתה יכול, איתך אפשר לדבר על הרבה מאוד מוצרים.
נכון, תודה.
הקהל שלי, אתה יודע, לא את כל הקהל שלי אני מכיר, אבל הקהל שלי, חלק שבאים למפגשי זום בימי ראשון, ואלה שמדברים איתי, נכון, הרבה מאוד מהם זה אנשים שהם באים לקנות דירות והשקעות למגורים, אבל יש שם גם את אנשי העסקים, יש שם את סוכני הביטוח, ויש שם יועצים אחרים, שבאמת אני צריכים לתת להם את המקום, שהם לא יודעים שהם יכולים לפתח את העסק שלהם.
אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שיש יש משפט אולי קצת נדו של ידע זה כוח, אבל אני באמת מאמין בו גדול, כי אני בראייה שלי יש לפעמים מוצרים של הבנק שלא בהכרח חשופים לציבור הרחב, והרבה פעמים אנשים יורדים מרעיונות או הצעות עסקיות שיש להם, מכיוון שהם פוסלים אותם על הסף שזה מעבר ליכולתם. ואני חושב שאחד המוצרים, כמו המוצר שעליו נתמקד, המשכנתא לעסקים, יכול להנגיש לכם אפשרויות מימון מאוד מאוד נוחות ליוזמות עסקיות שהן קורצות, במיוחד עכשיו, בזמן הקורונה.
יפה.
הפוסט קורונה אפילו.
יפה. אז בוא, ככה, רק תיתן לנו ברקע, אתה יודע, בדרך כלל... אני מתחיל עם זה שאני שואל, אבל אנחנו כל כך כבר, אנחנו יושבים כבר כאיזה שעה ביחד ככה, מדברים. נכון. לא יכולנו שלא לקשקש לפני זה. אנחנו בכל זאת שני בני אדם שמצאנו שפה משותפת. מי זה שי דקל?
או, אז לא כל כך נוח לי לדבר על עצמי בגוף שלישי, אז אני אציג את עצמי בגדול. אני אחראי על ממשק העבודה של יועצי המשכנתאות במזרחי טפחות. אני עובד בבנק קרוב ל-12 שנים, זו השנה ה-12 שלי עכשיו. בין השאר עבדתי בבנק בתפקידים אחרים, אז אני קצת מכיר לעומקו את מוצרי המשכנתא שיש לנו, מוצרי המימון שיש לנו, ואני אשמח מאוד, מה שנקרא, לנצל את הבמה הזאת, להסביר לכם איך המוצר הזה, ספציפית יכול להנגיש לכם הזדמנויות עסקיות, ובוא.
יופי. אז בואו נתחיל.
לגמרי.
אתה יודע, כל מוצר, כמו שגם דיברנו במשכנתא הפנסיונית, כל מוצר מתחיל מצורך.
נכון.
אז איזה צרכים בעצם אתם זיהיתם בבנק שגרמו לכם ליצור את המוצר המיוחד הזה?
אז תראה, זה לא סוד שאני רוצה ברשותך למה שנקרא ללכת קצת יותר אחורה לפני תקופת הקורונה, עם השינויים של המיסוי, שבטח אתה גם מכיר אותם טוב, שוק הנדלן למגורים, ובכלל עם העלייה של מחירי הדיור בארץ, אנחנו זיהינו שיש נהירה, אפילו אפשר להגיד, של לא מעט לקוחות, בעלי עסקים וגם אנשים פרטיים שמתחילים להעביר את ההשקעות שלהם משוק הנדלן המגורים לשוק הנדלן המסחרי. אנחנו גם רואים את זה בהרבה פרסומות נרחבות, בין אם זה לפרויקטים חדשים של בנייה מסחרית, וגם אם זה לקוחות שפנו אלינו לסניפים, לקוחות של הבנק, שמה שנקרא רצו לעשות מהלך השתדרגות בהתבססות מהעסק שלהם, ולעבור ממודל של סחירות למודל של בעלות. או עוד משהו נפוץ שקורה, האפשרות לקנות נכס למגורים רק משיקולים, נקרא איזה שיקולי מס, תכנון מס, לרכוש את זה על שם החברה שלהם. עד היום, לקוחות מהסוג הזה, שרצו לרכוש כל דבר שהיה קשור לתחום המסחרי, היו ניגשים לבנק שלהם, בין אם זה לחשבון הפרטי שלהם, איפה שהם מנהלים, או לכל חשבון בנק אחר, והיו יכולים להגיע לפריסת הלוואה של בין 10 ל-12 שנים. לצערי, במחירי הדיור, גם המסחרי, זה היה, מה שנקרא, מייצר להם עול כלכלי די גדול, שאולי גם היה פוגם בכדאיות העסקית של ההשקעה.
אני יכול להעיד, שאני, שהלכתי על, דרך אגב, אני אפתח סוגריים, לא תמיד בעד לקחת רק משכנתאות. אני חושב שלפעמים לקחת הלוואה כזאת, בייחוד אנשים שקונים נכס שיש בו היבט מסחרי, עדיף אולי לקחת לפעמים הלוואות ולעבוד עם הבנקים, אבל אני שהגעתי למצב הזה של ה-12 שנים ושזה יושב וחונק אותי והתשואות בארץ הן לא כאלה גבוהות, אני יכול להעיד, ואמרתי לך את זה כבר לפני הפודקאסט, שאני לקוח פוטנציאלי שלך לימים הקרובים.
המטרה היא לגייס אותך.
אז עכשיו אני כבר מתעניין ברמה אישית, אבל ההחזר החודשי, בגלל שזה על 12 שנים, חונק לפעמים ולא מתאים, אז באמת זה המוצר שיכול לעזור לי.
נכון, אני יכול להגיד לך ככה, עוד היבט של היתרון של הפריסת השנים הארוכה, הרי בדרך כלל מה שהייתי אומר ללקוחות, יש להם אפשרות לפרוס ל-20 שנים, כל מי שמתעסק במימון יודע שככל שפורסים ליותר זמן את ההלוואה, הריביות שמשלמים במצטבר לבנק הן הרבה יותר גבוהות. זה מצב נתון, אף אחד לא יכול להרר כך, אבל אנחנו צריכים לחשוב מנקודת מבט של משקיע. זה גם אולי החשיבה שלנו בבנק שבנינו את המוצר הזה. משקיע הוא לא בהכרח ביסודו בונה לקנות נכס להשקעה לטווח רחוק. הרבה פעמים הוא רוצה לקנות את הנכס, להשביח אותו, ואחרי כמה שנים, כשהוא מתבסס והוא רואה שהוא הגיע למחיר שמבחינתו זה מחיר היעד אליו, הוא רוצה לממש את ההשקעה שלו. הפריסת שנים הארוכה מאפשרת לו גם את האפשרות לפרוס את ההלוואה ולעמוד בהחזר החודשי במהלך ההלוואה. מה שנקרא, להעמיס עליו בהחזר החודשי, וכמובן את האפשרות לצאת מהמימון ללא כנסות ולא דמי היוון בכל זמן שהוא רוצה. אז השילוב הזה, גם של הפריסת שנים הארוכה וגם את האפשרות הנזילות, אני חושב שזה השילוב המנצח של המוצר הזה, אבל לא רק.
אז בואו נתחיל לבנות ולבדוק למי מתאים המוצר הזה, ונתחיל להכניס את האנשים לעובי הקורה.
יפה, אז אני אתן לך, אני חושב שהדוגמה הכי טובות זה פשוט לתת דוגמאות לעסקאות שעשינו, שמימנו. אז המקרה הקלאסי לפי דעתי זה בעל עסק שסוחר, בין אם זה חנות או משרד כמו רואה חשבון או קליניקה רופא שיניים וכאלה, שסוחר את הנכס שלו והגיע לאיזשהו שלב שהוא רוצה להתבסס או רוצה לעשות את השלב קדימה. או שהוא רוצה לרכוש את הנכס עצמו שהוא סוחר, או שהוא מצא לעצמו נכס חדש. אם בעבר הוא היה צריך לבוא להעביר, כמו שאמרנו, פונה לבנק ומקבל מימון של עד 10 שנים. אנחנו יכולים להעמיד לו מסגרת אשראי של עד 70% מימון,
70% מערך הנכס.
כאשר מערך הנכס הנרכש, אנחנו מדברים לא על נכס המגורים בבעלותו, אלא על הנכס המסחרי שהוא רוכש. אם זה המשרד או החנות שלו.
הוא לא צריך לשעבד עוד נכס, נכון. אלא אם כן הוא צריך תוספת ביטחונות.
נכון, אלא אם כן הוא רוצה, או שהוא רוצה. יש כאלה שגם בוחרים, ואנחנו יודעים שיש כמה לקוחות שיש להם כמה מספר דחסים, אז הם יכולים לשחק כל אחד שיעשה את הניהול סיכונים שלו בהתאם, אבל חד משמעית אפשר לשעבד את הנכס המוצע, ולאו דווקא את הנכס בבעלותך, עד 70% מימון, פריסת השנים יכולה לנוע בין 15 שנים ל-25 שנים, כשפה המילת המפתח זה מי רוכש את הנכס. אם רוכש אותו עוסק מורשה, מה שנקרא עם תעודת זהות, בן אדם פרטי או העוסק המורשה, אנחנו מתייחסים לזה כמו לווה שבא לקחת מאיתנו משכנתה, אנחנו מוכנים לפרוס את ההלוואה ל-20 ו-25 שנים.
זאת אומרת, הוא צריך להיות עוסק מורשה, לא חברה בעם.
כלומר, רוכש את זה על תעודת זהות, בדיוק.
אוקיי.
על העוסק מורשה, על העסק האישי שלו. אם הבן אדם בוחר משיקולי מס שלו, משיקולי המימון שהצעתי, לרכוש את זה על שם החברה שלו, כלומר, על חטא פי, אז אנחנו בדרך כלל נעמיד מסגרת אשראי של 15 שנים. אני אפתח פה במאמר מוסגר, אני יודע שאני מוקלט, אנחנו מוכנים גם לפרוס אולי קצת ליותר שנים, אבל זה כבר יהיה תלוי מקרה, ואם יש לזה איזשהו רציונליזציה.
דווקא העניין של החטפי, וזה אחד הדברים שמסקרנים, בגלל שאני גם פוגש את זה בייעוצים שאני עושה, הרבה אנשים שיש להם חברות, לא מושכים את כל הכסף מהחברות. אתם יודעים את זה הרי מהצד של הבנק, שאתם באים אלינו, בעלי החברות, אני הרי יש לי חברה קטנה, כל החברה זה אני לבד.
נכון, יש לא מעט כאלה.
ואני בעל שליטה. אנחנו באים עם משכורות נמוכות, בגלל שאנחנו לא מושכים את כל הכסף, אנחנו בונים עם הרואה חשבון שלנו צורך. עכשיו, הרבה פעמים בעלי חברות משאירים כסף קלו בחברה, ובעצם זה משמש להם קר להשקעות. זאת אומרת, הקטע, וזה באמת, בגלל זה מסקרן אותי, נגיד, אם באמת הם הולכים לקנות נכס על בסיס הכסף ששוכב להם בעסק, אתה אומר ששם אנחנו נקבל רק את ה-15 שנים האלה.
את הפריסה.
את הפריסה.
כן, אבל אני אגיד לך, בקשר למה שאמרת לגבי בחינת ההכנסות, אנחנו באים מתפיסה של ראיית הלקוח. אז גם אם הלקוחות, כמו שנתת את הדוגמה, גם לזה יש לנו פתרונות, ואנחנו יכולים להעמיד מסגרות אשראי, גם אם ההכנסות הן כמו במתכונת שהצגת. ואני יכול להגיד לך עוד משהו, לא פעם פונים אלינו לקוחות שבעצם הקימו חברה במיוחד, לצורך הרכישה של העסקה, חברה ייחודית, יש לו חברה לצורך העניין רופא שיניים, אבל הוא החליט לרכוש נכס להשקעה, הוא לא החליט לרכוש את הנכס המסחרי בשביל לשים את העסק שלו שם, אלא הוא החליט לרכוש חנות ברחוב בוגרשוב בתל אביב, שאותה הוא יזכיר לגלידריה, זה לא קשור לתחום הפעילות שלו, זה עסק, זה נטו השקעה. ולצורך זה, משיקולי המס שלו, שהוא התייעץ עם רואה החשבון שלו, הוא החליט שהוא פותח חברה לזה, הוא לא רושם את העסק שהוא רוכש, על שם הרפואי השיניים שלו, אלא חברת...
יש גם חברות דרך אגב, שעושות חברות בת.
בדיוק.
ומשקיעות דרך נכון, חברות הבת. הרי גם... במעבר של כסף, בין חברת הבת לחברת האם, אחרי שהחברת בת שילמה את המיסים שלה, במעבר חזרה אין מיסוי נוסף, וזה הנוחיות שבזה.
זו בדיוק מה שאני אמרתי, פתחתי סוגר, אמרתי משיקולי מס, לזה בדיוק התכוונתי, לא...
לא, אני פשוט מבהיר.
בדיוק. אז גם לזה יש לנו פתרונות, וגם לזה אנחנו יכולים להעמיד מסגרות אשראי. שוב, אני חוזר, התפיסה של הבנק, באופן כללי, אבל בעיקר אני חושב זה מתבטא גם במוצר הזה, זה תפיסה של קודם כל לראות מה הצרכים של הלקוח, איך הוא יגיע לממש את העסקה, ואיך אנחנו יכולים לממן אותה, וכמובן שההצלחה שלנו, הרווח שלנו מזה שאנחנו מעמידים את המסגרת אשראי, ורואים את הכסף חזרה בסוף, אבל המטרה היא להגיע למצב שהלקוח לא ייכנס למצב שהוא לקח משהו שמעבר ליכולתה. ואנחנו יודעים לאתר מי הלקוחות האלה, וגם להתאים את עצמנו למגוון גדול מאוד של עסקים.
יש לי שאלה שככה בהבנה, אתה יודע, שאנחנו הולכים לקחת משכנתה פרטית לקנייה של נכס, הבנק מוכן לתת לנו יכולת החזר של סדר גודל של 40% מההכנסה שלנו.
נכון.
מההכנסה שהיא לא... למרכיב המגורים. הרי אם יש לנו הוצאות שכר דירה, ויש הוצאות אחרות, שבעצם צריכים לקחת אותן בחשבון, וכבר אמרתי את זה, ואני אומר את זה עוד פעם, זה לא רוע של הבנק, אלא זה הבנק, לא שאני אסנגור שלכם, אני אסנגור של הצרכן, שבעצם הבנק מבין שהוא לא רוצה להתעסק עם אנשים שמחר לא יכולים לשרוד את זה, ו-40% זה אפילו מקסימום וזה הגיוני מאוד. אני עכשיו בעל חברה, אני עכשיו רוצה לקנות נכס. איך הבנק בודק את ההכנסות שלי, באיזה מצב הבנק ייתן לי משכנתאות, אלא אם כן הוא בודק את זה ברמה האישית שלי, או שבודק את זה ברמת החברה.
או, מעולה. זו שאלה מאוד טובה מה ששאלת, כי אני רוצה לחדד עוד משהו. ההגבלה של ה-40% יחס החזר, היא לא בהכרח גחמה של בנק כזה או אחר, כמו שאתם בטח
רואים את זה. לא, זה ממש לא גחמה.
כל הבנקים עושים את זה. זו מכיוון שזו הנחיה רגולטורית של בנק ישראל.
סליחה, זו הנחיה גאונית, ומי שלא טוב לו לשמוע את זה, שישמע. אנשים צריכים לקחת משכנתאות והלוואות בגובה שהם יכולים להחזיר.
מעולה.
יפה.
עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, אני רוצה למה שנקרא לחדד נקודה נוספת לגבי המוצר המשכנתא לעסקים. היות ואנחנו מממנים לא דיור למגורים, הרגולציה של בנק ישראל לא תקפה. וזה אומר שהשיקול דעת לאשר הלוואה כזאת או אחרת נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. כל בנק בוחר מה שנקרא מדיניות ניהול הסיכונים שלו, ובוחר איפה הוא שם את הכללי אצבע שלו. לזכות המוצר הזה אמר, מכיוון שהוא לא כפוף לרגולציה של בנק ישראל, יש הרבה יותר מקום לשיקול הדעת של מנהל הבנק לאשר הלוואה כזאת או אחרת. זה לגבי השאלה אם יש זה. עכשיו, זה מאפשר לנו גם לאפשר לקוח שמראה, משכנע את הבנקאי או את המנהל הבנק, שיש לו את היכולת לעמוד בזה, אבל לצורך העניין הוא עומד על יחס החזר של 45%. יש מקרים גם שאנחנו מסתמכים על הסחירות הפוטנציאלית, מה שבעולם הדיור אנחנו הרבה יותר שמרנים, כי אנחנו חוששים שהלקוח לא יוכל לעמוד בזה. אבל אני אתן לך דוגמה של לקוחות שמגיעים שהם מאוד מבוססים. אני אפתח פה במאמר מוסגר, הלקוח, למרות שזה לא הרף, זה לא הרף מינימום, אבל אם אני יאפיין את הלקוח שנכנס לתחום המסחרי, הוא לרוב לקוחות משכבה כלכלית יותר מבוססת. פחות הלקוח שבא לרכוש דירה, וזה העסקת משכנתא, זה העסקה הגדולה ביותר בחיים שלו. האנשים שרוכשים, הלקוח הפוטנציאל שרוכש נכס מסחרי, הוא בדרך כלל לקוח שהוא קצת יותר משופשף, קצת יותר מבוסס כלכלית, לא בהכרח, אבל בדרך כלל מבוסס יותר. זה מאפשר לבנק להעמיד מסגרת אשראי יצירתית, אולי גם קצת גבוהה מהסטנדרט, כאשר אנחנו סומכים על הלקוח. וזה מילת המפתח, אני בכוונה לא רוצה להיכנס כמו בעולם הדיור שהרגולציה היא מאוד ברירנית, ואתה צריך לעמוד עד 40% לזה ועד 75% מימון לזה, בעולם המימון המסחרי, שיקול הדעת של הבנק נמצא בעדיפות יותר גבוהה, וזה מאפשר לנו לא רק אפשרות לתת אשראי במקרים יותר מאתגרים ויצירתיים, אלא גם להעמיד מסגרות אשראי בהתאם. אני אתן לך סתם דוגמה לפתרון יצירתי שנתנו בהלוואה עצמה. היות והמוצר המשכנתא לעסקים לא כפוף לרגולציה של המשכנתאות, אנחנו יכולים להעמיד את המסגרת אשראי של פריים, כל ההלוואה במסלול פריים. שהיום אנחנו יודעים שהוא גם זול, אבל באופן כללי הוא גם מסלול שהוא מאוד גמיש, הוא מאפשר לפרוע את ההלוואה מתי שרוצים. הרבה פעמים הלקוחות מגיעים אלינו כשהם אומרים, תראה, בשנתיים הראשונות הנכס יהיה בבנייה, כי אני רוכש אותו על הנייר, או שאני אצטרך שנה ראשונה לשפץ אותו ולהתאים אותו, ואולי אני לא אזכיר אותו, אני צריך גמישות. אז אנחנו מוכנים לאשר גם גרייסים בתקופות כאלה, ואנחנו מוכנים גם לבנות איזשהו מנגנון של שתי מסלולים, לפצל את ההלוואה לשתי מסלולים. מסלול אחד של ריבית קבועה, מסלול שני של מסלול פריים, כאשר את מסלול הפריים אנחנו פורסים לפריסה ארוכה, כמו שאמרתי לך, ל-15 שנים, ואת המסלול השני אנחנו דווקא פורסים לפריסה יותר קצרה. מה היתרון בחשיבה הזאת? את המסלול הארוך טווח, אנחנו שמים שם את הכסף שהוא לא בהכרח יסלק. ואת המסלול שאנחנו שמים בקצר טווח, אנחנו מעריכים שזה סכום כסף שהלקוח רוצה לפרוע אותו בזמן מהיר. כשהוא פורס את ההלוואה הזאת בפריסה קצרה, הוא מקבל מאיתנו הלוואה בריבית הרבה יותר נמוכה, כי הוא בעצם מבקש מאיתנו הלוואה לטווח קצר.
יש לי שאלה שאתה ככה זרקת את זה תוך כדי ובלעת את זה.
אוקיי.
אתה יודע שאנחנו קונים נכס מסחרי,
כן.
הרבה פעמים אנחנו קונים אותו ברמה של מעטפת.
נכון.
ואז אם נגיד אני קניתי נכס מסחרי במיליון שקל, יש לי מעבר להוצאה הזאת, כדי להתאים את זה לדייר, יש לי עוד הוצאה. יש לי הוצאה שיכולה להיות 200, 300, ולפעמים יכולה להיות גם באותו מיליון. תלוי בגודל, תלוי בהשקעה,
בסטנדרט גימור.
כך חנויות של מרכזי מסחרים, אנחנו יודעים שרק להכין חנויות בקניונים, זה סכומים שהם דמיוניים. השאלה, איך הבנק רואה את הקנייה הזאת? הרי אם אני אקנה את הנכס ואחר כך לא יהיה לי כסף לעשות את זה, נכון שאני עושה את זה בהתאם לסחירות שאני הולך לקבל, כן? ואני לפעמים לא אעשה את זה עד שאני לא אעשה סחירות, לפעמים אני עושה את זה אחרי שחתמתי את החוזה סחירות, בהתאם לדרישות של הלקוח שיבוא בתוך העסק הזה. איך הבנק אבל לוקח את את המעטפת כולה?
תראה, הגישה שלנו היא גישה מאוד הוליסטית. אמנם את המימון אנחנו נותנים דרך שנקרא הזרוע המשכנתאות שלנו, אבל בדרך כלל בעסקאות כאלה הלקוח יושב עם הבנקאי, אבל גם לפעמים עם מנהל הסניף, ובעצם בונים תוכנית מימון כוללת. בפגישה עצמה הלקוח, אנחנו מקבלים ממנו את כל תמונת המימון לעסקה, ואיפה הוא צריך אותה, כולל בשלב של המימון המתקדם, של הגמר, שלב הגמר, מה שאמר.
הרי גם אם הוא לא מביא את זה, הבנק רוצה לדעת את זה, בגלל שהבנק יש לו אינטרס שהוא יזכיר, הבנק לא רוצה להתמודד איתנו, נכון. בתור אנשים שלא עומדים
בתשלומים. הבנק רוצה, בדיוק, הוא רוצה שההחזר יעבוד אוטומטי, שבעצם נתנו את ההלוואה, ואנחנו בעצם לא צריכים להיות בקשר.
אנשים לא יודעים את זה, אבל הבנקים לא אוהבים להתעסק עם אנשים שלא עומדים במשכנתות.
אני אגיד עוד יותר, אני אחדד את זה. חוק מספר אחד, שכל מאשר אשראי בבנק, השיעור הראשון שהוא מקבל, אומר לו, הלוואה שאתה מעריך שיש סיכוי שהבנק יצטרך לממש את הבטוחה, זה הלוואה שאל תאשר.
יפה.
אנחנו לא רוצים את הבטוחות. הבטוחה היא חד משמעית אמצעי לבסס לנו, לרתום את הלקוח, לעמוד בהתחייבויות שלו, כי הוא יודע שעל כף המאזניים נמצא האוטו שלו, הנכס שלו, או כל דבר אחר.
זה דרך אגב אחת הסיבות.
זה איזשהו עיקרון פסיכולוגי.
לא, לא, זה לא רק זה. אתה יודע, שאנחנו בהשכרה של דירות, אנחנו לוקחים ערב. למה אנחנו לוקחים ערב?
והוא חייב להיות קרוב לבן אדם, ולא איזה מישהו
מרחוק. ואנחנו בודקים אותו ממש כמו, הרי הבנקים לימדו אותנו לבדוק.
נכון.
ולמה אנחנו לוקחים ערב? עכשיו, שהייתי צריך לפנות איזה דייר, או שהוא לא עמד בתשלום, לא התאמצנו. פנינו לערב, מי שבעצם גרם לפעולה, גם לשלם וגם לצאת, היה ערב שלא נתן למצב להישאר. אז זה בעצם הבטוחה.
זה בדיוק העניין. כל הבנק עובד בסוף, למרות מה שנתפס, הרבה פעמים היו פונים אליי אנשים שהיו נתקלים בהתנגדות כזאת אחרת מהבנק לקבל אשראי. מה הבעיה שלכם? אני מצטט, כן? מקסימום, קחו את האוטו. מקסימום, קחו את הנכס. הכל בסדר. אנחנו לא רוצים, כי בואו חבר'ה, בואו נסתכל על תמונת היחסי הגומלין. בנק, לא משנה איזה בנק, יכול לרכוש את הרחוב. הוא לא צריך אותך בשביל לקנות את הדירה. אבל אנחנו לא בעסקי הנדלן, אנחנו בעסקי המימון. אנחנו רוצים לתת אשראי ולקבל אותו בחזרה בתנאים שסיכמנו. אנחנו לא רוצים את העבודה.
זה העסק, לתת כסף,
ולקבל אותו בחזרה.
לקבל אותו עם ריבית.
נכון. בזה. עכשיו, בהמשך לשאלתך, תזכיר לי רק על מה דיברנו, את הסטינו מהשאלה, שכחתי כבר.
לא, אנחנו מדברים על האפשרויות, אתה יודע, אנחנו כבר ממצים שם את הדברים. אני מנסה ללמוד את כל היתרונות שיש במשכנתא העסקית הזאת. זה מה שאני מנסה לדלות ממך. איפה אנחנו עומדים ביתרון שאנחנו לוקחים את המשכנתא העסקית ולא לוקחים את ההלוואה העסקית?
אז אני אחדד. תראו, בתפיסה של הבנק, אנחנו, גם כאשר לקוח רוצה לקבל מימון כזה או אחר, אנחנו מאוד מקפידים על הפגישה מול הבנקאי או מול מנהל הסניף. חשוב לנו לא רק ברמה של הסיסמה, כמו שאתם מכירים מהפרסומות של הבנקאות האנושית, אלא גם באמת חשוב לנו בפגישה עצמה להכיר את הלקוח, להבין את מהות העסקה. הרבה פעמים בשיחות האלה אנחנו מבינים, אנחנו מגלים צרכים שהלקוח אולי לא מודע אליהם, שיכולים לקבל פתרון אצלנו. אחד הצרכים האלה זה בדיוק הנקודה שהעלית קודם, לגבי המימון ההמשך לעסקה, להתאמה של הנכס לסוחר, או ההתאמה לנכס אליי כאשר אני אפתח שם את העסק שלי. אז יש בעצם שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה, אנחנו הרי לוקחים מתייעצים או מעמידים שמאי שיעריך לנו את שווי הבטוחה. אפשר כבר בסיום העסקה, ברגע שסיימנו את העסקה, השמאי יכול להוציא הערכה מחודשת לבנק שמעריכה את הנכס לאחר השיפוץ. אנחנו מעבירים לתוכנית השיפוץ, הוא מעריך, ואז לגזור שוב מחדש את העסקה. כמובן, אני מזכיר לכם, אפשר עד 70%.
זאת אומרת, רגע, אמרת פה משהו חשוב. אמרת, יכול להיות שאנחנו ניתן משכנתה עסקית, נכון. לרכישת המעטפת.
שלב א'.
ניתן הלוואה מסחרית מהבנק, הרי אנחנו גם בנק מסחרי וגם בנק משכנתאות, ניתן הלוואה מסחרית מהבנק לצורך הכנת השיפוץ הפנימי, הכנה לדייר. בסוף התהליך אנחנו נביא שמאי שייתן הערכה על המצב החדש, ונהפוך, אם הכל בסדר, את ההלוואה המסחרית לחלק מהמשכנתה.
זו גם אופציה, זו גם אופציה, אבל אני אמרתי, זו האופציה, מה שנקרא, הלכת כבר על כל השלב, הגעת לסוף, אבל אני אומר, יש קודם כל את האופציה, כמו שאמרנו, אנחנו מממנים את העסקה לפי החוזה, 70%, שמאות והכל טוב, אם יש צורך במימון נוסף, אני אתן לך סתם דוגמה, יש הרבה פעמים לקוחות מבקשים מימון למע"מ, כשאתה קונה רכש, נכס יד ראשונה, משרד, יש מע"מ,
אתה מע"מ, אבל אתה צריך לזמן נכון. קצוב.
אפילו אם זה לחודשיים, עד שאתה מקבל אותו חזרה. לפעמים זה קצת מקשה לעסק, אז גם לזה יש פתרונות
להעמיד. לא, זה יכול להיות תרכב אכילס.
נכון, לפעמים ה-200-300, זה תלוי איזה נכס אתה קונה, זה יכול להיות מאמורה כלכלית בשבילך, בבחינת הנזילות של העסק שלך. אז יש, אין בעיה להעמיד, הבנק יכול, שוב, אנחנו יוצאים גרד הנחה, שזה כסף ודאי, תוך חודשיים הרי אתה תקבל את ההחזר, מתוקף מעמד העסקה.
כן.
אז אפשר להעמיד אשראי לזה.
מה שצריך להזיר את האנשים, שקונים נכס, שקונים קרקע או נכס שהוא מגורים, מרכיב המע"מ לא שייך.
נכון, נכון.
שעסק, לא, זה סתם, אני ככה מאיר את העיניים, לשחברות בית בעצם, הן חברות שנוהגות כאדם פרטי, אז אנחנו מדברים על נכסים מסחרים, תכף אתה תגיד לנו שאפשר גם לקנות דירת מגורים מתוך עסק,
נכון.
ששייכת לחברה, כן?
נכון.
אז אני צריך להיות מאוד זהיר בזה, אבל רק פתחתי סוגריים.
אתה צודק. אז אני אומר, אז גם יש, אז נתתי את הדוגמה של המע"מ, בשביל להראות שיש לנו מעטפת של פתרונות לכל צורך. נגיד, זה משהו שהיה עלה, עולה תמיד בשיחות, והלקוחות לא מודעים שיש להם אופציה כזאת. ואז הם, בחישוב הכלכלי שהם עושים באקסלים, הם אומרים, אני יש לי את המע"מ גם לממן וזה, ואז הם מגלים שהם יכולים לעשות את זה אצלנו בצורה יותר נוחה להם. דבר נוסף זה לגבי המימון הנוסף. אז שוב, ברגע שהלקוח רוצה לעשות השלמה, אז יש גם עניין של ביטחונות. הרי אמרנו שאנחנו יכולים להעמיד עד 70%. אם ללקוח מנהל אצלנו את החשבון, או לסוגין מביע נכונות להעביר את הפעילות שלו, אז בדרך כלל מנהל הסניף, אם הוא רוצה לגייס אותו אין מנהל סניף שלא רוצה לגייס לקוחות, יכול להעמיד לו הלוואות סולו למימון הבנייה, ואחר כך בהמשך, אתה יודע, כבר אתה נהיה חלק מהאינטגרלי מהסניף, תמיד אפשר למצוא עוד פתרונות למימון יותר רחב, כמו שאמרת, על הנכס עצמו, עם שמאות, והנכס, השמאי יאשר שהנכס שווה יותר, וכן הלאה.
אמרת כאן משהו מאוד חשוב, אתה כל הזמן אומר דברים חשובים, שבעצם, אני לא... אם אני לא לקוח של הבנק, נכון שאתה גם מעדיף שהבנק יקבל אותי כלקוח, לא אותי אישית, אני מדבר את ה...
גם אותך אישית.
גם אותי אולי. אבל אני עדיין יכול לקבל את המשכנתה שם, כמו שאני לוקח מבנקים אחרים.
נכון.
הרי לא תמיד אני חייב להיות לקוח של הבנק. אין ספק שאני בא להיות לקוח של הבנק, הבנק מנסה לפנק אותי בעוד משהו, כדי שיהיה כדאי לשני הצדדים.
אני רוצה להגיד איזה שתי נקודות. הנקודה הראשונה, חד משמעית, אחד היתרונות של המוצר הזה, שאנחנו יכולים להסתמך על הביטחון המסחרי עד אוק, ואז אפשר להעמיד מסגרת אשראי, מבלי להטריח את הלקוח, להטריח, אני בכוונה מסייג עם גרשיים.
אני רק חייב לשאול כאן שאלה, כדי שתענה במסגרת התשובה שלך. הרי אתה יודע שהיום, מאז התיקון של הממונה על הבנקים, הסחירות במגורים במקרים מסוימים יכולה לשמש כבטוחה, כחלק מההכנסה.
נכון.
כאן השמאי שנותן את השמאות, הרי אנחנו לפעמים קונים נכסים שעדיין לא מוזכרים, יוסיף גם את יכולת ההשכרה, ובהתאם לזה אתם תתייחסו?
במקרים, כן. שוב, אני משאיר את השיקול דעת למנהל הסניף, יש משמעות מאוד גדולה ללקוח, ואיך העסקה ככללותה נראית לו, אבל כן, אפשר גם לקחת את זה, השמיים בהחלט נותן את הערכות, הוא גם נותן, אגב, הוא יכול לתת את זה גם בנכסים למגורים.
אוקיי.
אבל זה, אמרתי, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, המרחב השיקול הדעת שיש לבנק במימון עסקאות כזה הוא מאוד רחב, ובהתאם לכך גם האפשרויות הגמישות והיצירתיות שלנו בזה, ובהמשך למה שהתחלתי להגיד, נכון, אין חובה להעביר פעילות לבנק, זה אולי גם יתרון לחלק מהאנשים, יש אנשים שאולי יש להם נוחיות בבנק שלהם, הם מכירים אותם, אבל זה בדיוק הסיבה שמגלגל אותי לסיבה השנייה. אחד ההתנגדויות, האמת היא גם די מוצדקות של לקוחות, שהם לא רוצים להעביר פעילות במסגרת ההלוואה, כי יש להם את הבנקאית שלהם בסניף המסחרי שלהם, שיכול להיות שמלווה אותם גם 20 שנה. והם לא רוצים לוותר עליה. זו בדיוק הסיבה למה אנחנו ממליצים ללקוחות להעביר אלינו פעילות. כי אנחנו מקפידים בניגוד למתחרים להשאיר את הבנקאי במרכז. הוא ערוץ התקשורת המרכזי ללקוח. בניגוד לבנקים אחרים שמעודדים את המעבר לדיגיטלי, אנחנו מעודדים את המעבר לדיגיטלי, אבל לא מפסיקים לשים במרכז את הבן אדם. אני חושב, בעיקר אצל עסקים, אבל גם אצל הלקוח הפרטי, כשאתה צריך את הבנק, אתה צריך את הבן אדם. אני יכול לתת לך עשרות דוגמאות, אגב, בנאליות לחלוטין, שאם היה לך ערוץ תקשורת לבנקאי, זה היה חוסך לך הרבה, מה שנקרא, דפיקות בקיר, כשאתה מדבר עם הטלפון. ואני אתן לך סתם, אני אתן לך דוגמה מהמקרה של אשתי. היה צורך שהיינו צריכים צ'ק בנקאי לרכישת מכונית. והיינו צריכים צ'ק בנקאי מעכשיו לעכשיו. אז על פניו, אפשר לפנות לגילוי נאות, היא לא לקוחה של בנק מזרחי, לפחות יש לה חשבון משכבר הימים מההיסטוריה ובנק אחר. והיינו צריכים לפתוח חשבון לצ'ק בנקאי, והיא פנתה לערוץ הדיגיטלי וזה, והיה תקופת קורונה, ואין בנקאי ואין עם מי לדבר, ונמרטו השערות. וזה היה פעולה בנקאית מאוד פשוטה, כמובן.
הכי פשוטה.
צ'ק בנקאי, כמובן שיש כיסוי, כן? אין פה איזשהו מסגרת אשראי כלשהי, פשוט צריך מישהו שיוציא לי את הצ'ק. ובמקרה של היום צריך צ'ק פיזי, כלומר אי אפשר לעשות את זה דיגיטלי. אחרי 3-4 ימים של מה שנקרא דפיקה ראש בקיר, העברתי אותה אליי, יש לה בנקאית אישית שלה, וכבר היום היא מרגישה את ההבדל בזה שיש לה את ההתכתבות הישירה שלה, ודברים, פעולות קטנות אלה, איזוטריות אפילו, יש לה עם מישהו לדבר, והיא מרגישה שהיא מדברת עם בן אדם שמכיר אותה, וזה אומנם קוריוז, אומנם נשמע כמו אנקדוטה מינורית, אני בטוח שרוב המאזינים שלנו נתקלו בסיטואציה כזאת או אחרת בבנק, וזה
דו... אבל לא רק בבנק, אתה יודע.
נכון.
לא אנחנו רק מדברים על זה, אתה יודע, תשכח אותי היום, תגיד לי היום ללכת לחברות הביטוח, שזה משהו אחר לגמרי, שהן החברות הכלליות, ואתה יודע מה, אולי הם יכולים להביא לפעמים מחיר יותר זול, למרות שגיליתי שגם זה לא.
אוקיי.
אני צריך את המגע האישי, שאני צריך איזה משהו, הרי מתי המבחן? זה שאני, יש לי חשבון בבנק, הכל בסדר. מתי המבחן? שאני צריך משהו ספציפי. כשאני צריך משהו ספציפי, רובוט לא פותר את זה. אנחנו בני אדם, ואנחנו צריכים לפעמים את היחס, ולפעמים צריך את השיקול דעת, ולא את הבינה המלאכותית.
נכון.
לא משהו שהחדירו, שאמרו, בן אדם, יש לו מיליון שקל בחשבון, אנחנו יכולים לתת לו אשראי 500, אבל יכול להיות, הרי, אתה יודע, אני אומר שההבדל בין מנהל סניף טוב, או בנקאי טוב, לא מנהל סניף, בנקאי טוב, לסתם בנקאי, זה שסתם בנקאי...
רואה את המספרים.
זה רואה מספרים, ועומד לפי ספר, בנקאי טוב, ואלה גם הבנקאים שמגיעים רחוק ומתקדמים, וגם...
אלה גם הבנקאים שתמיד הלקוחות אומרים, אני בשביל ברוך בסניף תל אביב, אני לא עוזב.
יפה, בגלל שאלה, אלה רואים מי הלקוח. אלה רואים מי הלקוח. אתה יודע, אני לא אכנס לזה, אבל בסיפור שלי האישי, שאני נפלתי עם עסק, ושעמדתי מול הבנקאי, ומישהו אחר היה אומר לי, יאללה, לך תפשוט רגל, או לך תעשה משהו, הבנקאים, גם בבנק, אומנם זה לא הבנק שלכם, בשני הבנקים שהייתי, אמרו לי, אנחנו יודעים מי אתה, נתנו לי אשראים בהיקפים גדולים, ידעו שאני אעמוד, נכון, שזה היה, הייתי חייב אז לבנקים הרבה כסף, רק לבנקים, אבל הם אמרו, זה צחי קווטינסקי, הוא יש לו מילה והוא יש לו הכל. אז צריכים את ההסתכלות. אם זה היה רובוט עושה, אני הייתי גמור.
נכון.
גמור. אף אחד לא היה נותן לי כלום, או אם זה היה סתם איזה פקיד שהוא פקיד, לא בנקאי. אז כן, כן, יש לזה משמעות מאוד כבדה, וטוב שאתה אומר לנו את זה.
ואני אומר שוב, כל הגישה שלנו באה לידי ביטוי במוצר הזה, כי המוצר הזה הוא בעצם חשיבה של הבנק מחוץ לקופסה, ובעיקר בא מהשטח. אנחנו קיבלנו לא מעט פניות וגילינו שיש פה צורך מאוד גדול. אני חייב גם להגיד שכשהשקנו את המוצר הזה, לא לפני הרבה זמן, גם עשינו קמפיין תקשורתי בטלוויזיה אפילו, כמות הפניות שקיבלנו וההיקף אשראי שנתנו עלה על הציפיות שלנו, והוא ממשיך להיות במגמת עלייה. אגב, גם תקופת הקורונה שהתאפיינה קצת בחזרה, רתיעה אולי מהתחום הזה, אני יכול להגיד, כמו שאנחנו רואים בשוק הנדלן המגורים, יש חזרה מאוד גדולה בתחום הזה, ולא היו זעזועים גדולים. ושוב, אני יכול להגיד ככה, הרבה פעמים שואלים אותי על המוצר הזה, מה כללי האצבע, אני חושב שגם הסברנו אותם, אם כן, אני אעשה להם סקירה.
לא, כדאי מאוד שנעשה סדר.
אני אעשה להם סקירה, אז בכל מקרה, הכלל המרכזי שם, שאנחנו באמת מתאימים את המוצר ללקוח, ולא הלקוח צריך להתאים את עצמו למוצר. וזה, אני יכול להגיד לכם, המוטו שהבנקאי ומנהל הסניף עובדים על פיו בכל הבנק. וכמו שאמרת, בוא נעשה על איזשהו סקירה לנתונים, מה אפשר לבקש? אז אמרנו, אפשר לבקש 70% מימון, אפשר לבקש פריסת שנים של בין 15 ל-25 שנים, אני פותח מאמר מוסגר קטן, יש גם על זה גמישויות פר לקוח, לא חייבים להעביר פעילות מסחרית, מומלץ, נשמח מאוד, אולי זה גם ירחיב את האפשרויות ולאטרקטיביות להצעה, אבל ממש לא חייבים. אפשר להעמיד כבטוחה בין את הנכס המגורים האישי של הלקוח, או כל נכס מגורים אחר בבעלותו כמובן, או את הנכס המוצע לרכישה, אם זה חנות או משרד.
יש מצב, הרי אתה מדבר על 70%, אנחנו יודעים שגם שהרגולציה, ואני לא חושף פה איזה סוד, כן, גם שהרגולציה מדברת על 50% במגורים, שאנחנו משעבדים בית, ואנחנו מקבלים איתו את ה-50% של ההון העצמי, ובעצם בשעבוד של הנכס הנרכש, אנחנו מקבלים את ה-50% השני, ובעצם יצרנו את ה-100%, שבעצם סטנלי פישר בזמנו רצה למנוע מאיתנו. הרי זה היה עד שזה יסתדר בהתחלה.
הוא רצה למנוע, אבל הוא בעיקר הקשה, הוא לא מנע.
יפה, אבל היום בעצם, אם פעם היה את ה-EMI ואת הכל, אז אפשר לקחת 90% וכאלה. היום מי שיש לו נכס ויש לו עודף מקום של שיעבוד בנכס שלו, יכול לקחת 100%. השאלה באה באותו מקום, האם אני, יש לי בית ששווה היום 1,000,000 שקל, אין לי עליו משכנתה, אני רוצה לקנות נכס מסחרי, שהוא גם 1,000,000 שקל, אני עושה את זה לצורך הנוחיות, שם אני יכול לקבל 700,000 שקל, האם יש דרך שאני אקבל גם את ה-300 על בסיס הבית שלי לטובת הקנייה של הנכס, או שזה טאבו, שזה 70%, ותביא 300,000 שקל מהבית?
התשובה היא לא, אפשרי. אני אסייג רק משהו אחד קטן, יש פה איזשהו מקום, כמו שהתחלתי להגיד, זה היתרון, אבל יש פה גם מקום לשיקול הדעת של הבנק. יכול להיות שהבנק יגיע למסקנה שהמינוף פה הוא גבוה מדי בראייה של הלקוח והיכולת שלו. אבל על פניו, בנתונים שנתת, במקרה נתון, זה אפשרי.
זה יכול תלוי. להיות מצב שאני באופן אישי, מההכנסה שלי יש לי משהו פנוי, ואז אני יכול לשלם את המשכנתא הפרטית.
נכון. נכון, נכון.
ואת המשכנתא העסקית אני יכול לשלם מתוך ההכנסות של העסק.
אני, ברשותך, אענה לך על זה בסוג של משל קטן. הרבה פעמים היו פונים אליי לקוחות, מה שנקרא בתפקידי הקודם, בבקשה לרכוש נכס, ואחד הטיעונים שלהם לסיבה שצריך לאשר להם את ההלוואה, זה לאו דווקא הכושר ההחזר שלהם עכשיו, או ההיתנות הפיננסית שלהם, זה היכולת שלהם לממן את העסקה באמצעות השכרת הנכס. הם היו אומרים לי, תראה, אני קונה נכס עכשיו בחיפה, הנכס הזה מניב שכירות היום של 3,000 שח, אני מבקש ממך משכנתה של 3,000 שח, זה break even, ואין בעיה. והרבה פעמים הבנק לא היה מסכים לממן את העסקה, מכיוון שהלקוח עצמו, אם אנחנו מנטרלים את השכירות הפוטנציאלית, לא היה מספיק חזק פיננסית. ואז עולה השאלה, והייתי תמיד עונה לו שאלה מאוד פשוטה, אולי שאלה תם, אבל זו שאלה מאוד אלמנטרית. מה קורה בתסריט שחודש אחד, לא לתסריט קיצון, הסוחר לא משלם לך? אני אגדיל אפילו, אומר, זה לא סוחר בעייתי, זה לא סוחר שמתעלק לך על הנכס ולא יוצא ועושה לך דווקא, חודש אחד היה לו חודש בעייתי, חזר לו הצ'ק. האם אתה יכול לבד, מבלי להסתמך עשרות, לעמוד בהחזר הזה, לחודש, חודשיים? אם אתה יכול לעמוד בזה, סביר להניח שנאשר. אם לא, זה לא יעזור. ואני חושב שהתקופת קורונה, בעיקר שנה שעברה בתחילת השנה, בחודשים מרץ אפריל, שבאמת היה איזושהי שוק של חרדה גדולה, אפילו פאניקה בשוק, גם אצל סוחרים שביקשו לעשות זה, לימד אותנו את החשיבות של הכלל האצבע הזה. אם הלקוח לא יכול לעמוד חודש, חודשיים, בתקופת אי-ודאות, אנחנו לא נאשר לו, האמת שלא נאשר לו מימון בכלל, אבל בטח שלא מימונים כמו שהצגת קודם. כלומר, זה פונקציה של איתנות פיננסית.
אני יכול להגיד לך שאני לא יועץ למשכנתאות, אבל כיועץ שיושב עם אנשים ובונה להם את התוכנית, ואתה יודע, ואני מבקש מהאנשים לחשוף לי את כל מה שיש להם. לפעמים זה קשה להם, לפעמים אנשים חושפים לי חלק, אבל הם עושים טעות, הם לא מבינים שאני צריך לדעת הכל. אחד הכללים זה שאנחנו לא מגיעים עד האג' זה שיש לנו עם משהו ליום שחור, זה משהו לרגעים. אני גם דרך אגב בקורס שלי, אני מלמד שכשאתה בונה לעצמך את התקציב, אתה עושה לעצמך את האובליגו האישי שלך, אחד הדברים שאתה צריך לבדוק מעבר לזה, מה יש לך ואיזה נכסים פיננסיים יש לך, אני לא מדבר על מכוניות ולא כלום, אלא שאנחנו יודעים שהם בעייתיים.
הערכם רק יורד.
כן, אבל אני אומר לאנשים, יש לכם תעשו חשיבה של שנתיים קדימה, איזה צרכים מיוחדים יש לכם. אתם צריכים לחתן ילד, אתם צריכים לעשות, להחליף אוטו לאישה, אתם צריכים להחליף לעצמכם. אל תשחקו על הכסף הזה, גם אם אתם חושבים שאתם איזה לוחמי אקזיט איכותיים, אלא שזה יגרום לכם א' לבעיה ותצטרכו למכור לא בלפי שיקול דעת כלכלי, ב' יכול להיות שלא תצליחו למכור, פתאום ייכנס קורונה שעוצר השוק, פתאום יבנו לנו אוהלים ברוטשילד, עוד פעם מחאת אוהלים כזאת, ואז השוק מת. אז אני אומר, החשיבה הזאת, ועוד פעם, ממי אנחנו לומדים לעשות את זה? מהבנקים. אנחנו לומדים מהבנקים לחשוב, להעמיד את הבן אדם בלי רזרבות.
אני חושב שהמילת מפתח פה, אמנם מילה היא זה, אבל זה, יש פה איזשהו סוג של שמרנות. הבנק באופן כללי, אני חושב שבכל העולם, הוא גוף שמרן, אבל אחד היתרונות של זה, זה שהבנק אולי חושב תמיד על יום אפור, לא במובן שאני אולי אצטרך לקנות, להחליף רכב, אלא אולי בתסריט הקצת יותר אפוקליפטי, אולי יקרה איזשהו משהו בעייתי שיצריך ממני להזרים כספים עכשיו, בין אם זה משהו בריאותי או איזשהו...
לא, מה שאני דיברתי זה שאני צריך להיות מוכן לדברים שאני יודע עליהם מראש. יש דברים שאני רואה אותם כוח עליון, דברים שהם צריך להיות מוכנים גם להם, אבל אם אתה יודע מראש, עכשיו יש לך חתונה שאתה צריך לשים עליה 100,000 שקל, אל תקנה ותגיד אני אצליח למכור לפני, בלי שעכשיו בייחוד הקורונה לימדה אותנו, בייחוד הקורונה לימדה אותנו שהכל לא בידינו.
נכון, יש סיטואציות שאי אפשר לחזות. אגב, אני הייתי תמיד אומר לאנשים בתור תסריט אפוקליפטי, זה את הסליחה, לא רוצה להלחיץ, אבל הסבירות למלחמה. אנחנו חיים במדינה שהיא סטטיסטית, כל 3 שנים יש פה איזשהו משהו.
הנה, היום, עכשיו ידעו מתי הקלטנו, היום נפל טיל בדרום.
אז אני אומר, אם אני חי בסביבה כזאת, אני חייב להיערך לתסריטי קיצון. הקורונה גילתה שזה יכול לבוא גם ממקור לא צפוי בכלל, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לחשוב בכיוונים האלה, אנחנו צריכים תמיד להרגל לנו רזרבות, והבנק, לזכותו יאמר גם, מוודא את זה כשהוא נותן הלוואה.
שי, תקשיב, אנחנו, אתה יודע שדיברנו קודם, גם כמו שקרה לי עם אלינוי, לא חלמנו שאנחנו נמלא 40 דקות בכזאת נכון. קלות, ואפילו חשבנו לעשות על עוד נושא, אז הנה, אתה צדקת. אני חושב ש... הגיע הזמן שאנחנו כבר בחריגת זמן, שנעשה איזה סיכום.
לגמרי.
תיתן כמה מילים ככה לזה, תסביר לאנשים, אם אני עכשיו, אני רוצה לקחת משכנתה עסקית, אם את היום יודעים אנשים שהם רוצים לקחת משכנתה רגילה, לאן הם הולכים? אם אני היום איש עסקים, ואני רוצה לקחת משכנתה עסקית, איפה אני לוקח? אל מי אני פונה בבנק? ובוא נתכונן לפרידה.
כן, אני רק רוצה לציין עוד סיטואציה אחרת שלא דיברנו עליה, וזרקת עליה איזושהי הערה ולא דיברנו עליה. יש מקרים שלקוחות רוצים לרכוש נכס למגורים, אבל רוצים לרכוש את זה על שם החברה שלהם. לא ניכנס מה השיקולים אחורי זה, אני משאיר את זה להם. גם זה משהו שאנחנו נותנים. אין בעיה היום לרכוש נכס למגורים, בין אם זה יד ראשונה או יד שנייה, לקבל עליו מימון, כמו שאמרתי, עד 70% מימון, ללא הרגולציה של המשכנתאות. כלומר, אפשר לקחת את כל הלוואה במסלול פריים, אפשר לקבל פריסת שנים ארוכה, ואפשר לרשום את זה על שם חברה. אוקיי? זה גם עוד דוגמה קלאסית.
זה נכון היום, בעקבות כל הבעיות המשפטיות שהיו, עם זה שאנשים מחזיקים מעל 5 דירות,
נכון.
אז זה פתרון מצוין.
גם מס הרכישה הוא שונה עד כמה שאני יודע, אז זה בהחלט גם אופציה שאני לא יודע אם הרחבנו אליה, אולי בהמשך נרחיב. ולכל מי שמתעניין בתחום הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו שמים בדגש את המרכיב האנושי. אז אני לא רוצה לשלוח אותך מה שנקרא למוקד או לאתר אינטרנט, אני רוצה לתת לך טלפון נייד של הרכזת המשווקת שלנו, קוראים לה אילה מזרחי. בחורה משכבה במעלה מאוד מקצועית, שתיתן לכל אחד מהמאזינים שלך שירות אישי, הכוונה, גם בשיחת טלפון,
ואת הטלפון שלה אנחנו גם נשים באתר.
אנחנו נשים את הטלפון שלה, היא תוכל
לתת לכם... אצלי בנדלן בקלות.
היא תוכל לתת לכם גם הכוונה מקצועית נקודתית למתעניינים, לראות מה זה מולה ישירות, ואם יש צורך וזה משהו הרבה יותר, מה שנקרא, בשל, אפשר בהחלט, היא תוכל לסייח, לחבר אתכם לסניף הנוח, לאזור מגורכם בכל רחבי הארץ. הטלפון שלה הוא 052-357-3600, ושמה הוא אילה מזרחי.
והטלפון, כמו שאמרתי, באתר נדלן בקלות, בעמוד ההקלטה של הפודקאסט. שי, אתה בן אדם מרתק.
תודה.
אתה בן אדם מעניין.
היה לי לעונג לדבר
אתה לך. אתה הבנקאי שאני רוצה לפגוש, אתה לא הפקיד, אתה הבנקאי.
וואו.
תודה רבה על...
לא רואים, אבל עיניים. אני מסמיק.
כן. אתה הערת לי את העיניים. אני היום, היה לי יום מרתק, גם את המשכנתא הפנסיונית שאני בגיל הנכון, ואני חושב שאני צריך לחשוב איך אני מנצל את זה נכון. עכשיו איתך את המשכנתא המסחרית, שכאיש עסקים, אני חושב שאתה פתחת לי עכשיו איזה צוהר שאני צריך לנצל אותו. אז תודה שבאת לירושלים, זה לא מובן מאליו.
תודה רבה.
זה מאוד מחמיא לי.
ואני אשמח להגיע שוב.
אנחנו עוד נעשה, ויש לנו על מה לדבר.
בשמחה.
ותודה לכולם שהאזנתם, ואנחנו ניפגש בנדלן בשידור בפודקאסט הבא.